יומא דף נ"ח, מתחילים בעזרת השם, דף נ"ז עמוד ב', 9 שורות מלמטה, במילים אירה דם הפר. כשהאימא או האבא יש להם ויכוח עם מישהו אחר, והבת או הבן שומעים את שני הצדדים, נראה להם שהצד השני צודק. האם מותר להגיד, אמא, בדרך כלל את צודקת, אבל דווקא במקרה הזה אני חושב שהיית צודקת. בשום פנים ואופן. אסור לומר, הבן אדם השני צודק. בטח שלא לומר מפורש להורים, מה שאתם אומרים זה לא נכון. אסור לשבת על המקום של האמא או של האבא. זה התורה אומרת, תחילת פרשת קדושים בספר ויקרא, איש אמו ואביו תיראו. הגמרא במסכת קידושין דף למד א' אומרת, מה זה נקרא מורה? אתה לא יושב במקום של האמא או של האבא. אל תגיד לאבא שלך או לאמא שלך, אתה לא צודק, או שהוא צודק בוויכוח. בהמשך הפרשה כותבת התורה, כי איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו, לקלל את האבא או את האמא, זה כבר חיוב מיתה, מות יומת. אבל מה כתוב פסוק אחד קודם, שני פסוקים קודם? כי אני השם אלוקיכם, אומר הקדוש ברוך הוא. פסוק הבא, אני השם מקדישכם, ואז מיד אחר כך, כי איש, איש אשר יקלל את אביו ואת אמו, נורא והיום, מות יומת. אביו ואמו קילל, דמיו בו. פחד צריך להיות מהאבא. מבאר הרמב"ן שבעצם העונש הזה, זה המשך למצוות מורה אב האם. למה באמת מסמיכים? אני השם מקדישכם, אני השם אלוקיכם, ממש סמוך לעונש, לזה שמקלל את אביו ואת אמו. כותב הרמב"ן, כי השם הנכבד הוא המקדש אותנו, הוא אבינו וגואלנו מעולם, הוא שמו. אם כן, המקלל את המשתתפים ביצירה, הרי יש עוד שותף. גמרא אומרת במסכת קידושין דף למד, שלושה שותפים הם באדם, חוץ מאבא והאמא יש גם את הקדוש ברוך הוא. משעה שאדם מצייר את אביו ואת אמו, אומר הקדוש ברוך הוא, יפה עשיתי שלא דרתי ביניהם, שאני לא גר פה בעולם ביחד עם הבני אדם. אם אני הייתי גר פה, הם היו מצערים גם אותי. כותב הרמב"ן, שזה כל כך חמור אם אדם חלילה מקלל את אביו או את אמו בשם השם. אם נדייק בלשון הפסוק, התורה כותבת, אדם שיקלל את אביו ואת אמו חייב מיתה. ואם הוא קלל רק את אביו? אומר רבי יושיע, אני מבין שהוא לא חייב מיתה. כי כתוב פה את אביו ואת אמו, עד שהוא לא מקלל את שניהם יחד, זה לא נחשב שהוא קלל. לעומת זאת, רבי יונתן אומר, הפירוש לא כתוב כאן, כי איש אשר יקלל את אביו ואת אמו יחדיו מות יומת. אם לא כתוב יחדיו, זה אומר שגם אם הוא מקלל את אביו לבד או את אמו לבד, זה כבר חיוב מיתה. רבי יושע מסכים שאם אדם מקלל רק את אביו או רק את אמו בשם השם הוא חייב מיתה, אבל הוא לומד את זה מדרשה אחרת. כי מי שעשים לב, הכללה סמוכה גם לאביו וגם לאמו. איך התורה אומרת? כי איש איש אשר יקלל את אביו, אז הכללה הזאת סמוכה לזה שהוא מקלל את אביו, ואת אמו מות יומת. אחרי זה כתוב שוב, אביו ואמו קילל. כתוב סמיכות של הכללה לזה שהוא קילל את אמו. וזה דורשים שגם אם הוא קילל רק את אביו, או רק את אמו, על זה לבד הוא חלילה יהיה חייב מיתה. זאת אומרת, אנחנו למדים כאן יסוד. דעתו של רבי יושיע, בכל התורה, כשכתוב זה וזה, כמו כאן, את אביו ואת אמו, הכוונה שניהם יחד. אפילו שלא כתוב יחדיו, אלא אם כן, פה כתוב דרשה מיוחדת, יש קילל לפני אביו וקילל אחרי אמו, אז הוא אומר שגם אם הוא קילל אחד מהם הוא יחייב מיטה. אבל סתם ככה בתורה, כשכתוב זה וזה, הכוונה שניהם יחד גם. ומה זאת רבי יונתן אומר, מה פתאום? אם לא כתוב יחדיו, זה או זה או זה. או אביו או אמו. אם קילל את אביו, חייב על זה. קילל את אמו, על זה לבד יהיה חייב. בהקשר לזה מביאה הגמרא, בעבודת הכהן גדול ביום הכיפורים, יש לו את הפר שמחפר על הכהן גדול, על משפחתו ועל הכהנים, ויש את השעיר להשם שמחפר על עם ישראל, את הדם של הפר והדם של השעיר מזים בשלושה מקומות. בהתחלה בקודש הקודשים, מזים את דם הפר, אחר כך מזים את דם השעיר. המקום השני, בהיכל, מול הפרוכת שמבדילה בין ההיכל לקודש הקודשים, גם כן מזים מדם הפר ומדם השעיר. בשלב השלישי, כאן, אומרת, המשנה אמרה, שמערבבים את הדם הפר ביחד עם דם השעיר, זאת אומרת, שופכים את הדם שבכלי אחד לתוך הכלי השני, וככה מערבבים את הדם יחד, ואז מזים על המזבח הזהב שהיה בתוך ההיכל. העירה דם הפר לתוך דם השעיר, הוא שופך לתוך הכלי של דם השעיר את כל הדם של הפר. ואז בהמשך, כמו שנראה בעמוד הבא, זאת אומרת בדף נ"ח עמוד ב', הוא הלך והיזה מהדם התערובת הזה על קרנות המזבח, אחר כך על גג המזבח. עצם הרעיון אבל, שבשביל לעזות על המזבח צריך להרבב את דם הפר ודם השעיר יחד, זה אומר שכשהתורה כותבת ולקח מדם הפר ומדם השעיר ונתן על קרנות המזבח סביב, זה אומר דם הפר ודם השעיר יחד, אפילו שלא כתוב יחדיו. אז זה כמו דעתו של רבי יושיע שסובר שכתוב זה וזה, הכוונה ביחד. לכן מזים מדם הפר ודם השעיר יחד על הקרנות, מערבבים אותם כדי לעזות מהם יחד. צנן, כמו דעתו של רבי יושיע, כמאן דאמר, מערבים את הדם של הפר והשעיר לקרנות. דיתמר, יש בזה ויכוח, רבי יושיע ורבי יונתן. דעתו של רבי יושיע, כמו שמיד נראה, אחד אמר, מערבים דם הפר ודם השעיר יחד. אחד אמר, דעתו של רבי יונתן, אין מערבים. מה דעתו של רבי יושיע ומה דעתו של רבי יונתן? תסתיים, דרבי יושיע הוא דאמר מערבים. ורבי יונתן הוא זה שאמר שלא מערבים. ובאמת הגמרא מקבלת את ההוכחה הזאת. מאיפה לומדים את זה? דאמר שהוא לגבי אדם שחלילה מקלל את אביו ואת אמו, כמו שהזכרנו בפתיחת השיעור. מביא את הדרשה במסכת סנהדרין דף סמכוו רשי. את הדרשה הזאת שהזכרנו, שרבי יושיע אומר שם, שכשכתוב כי איש איש אשר יקלל את מי? את אביו ואת אמו, דורש רבי יושיע, אף אגב דלא כתיב יחדיו, כמאן דכתיב יחדיו דאמי, זה כאילו כתוב את אביו ואת אמו יחדיו, ורק אז שהוא קלל את שניהם הוא יהיה חייב מיתה. אלא אם כן כתוב דרשה אחרת שם, שבתוספת התורה כותבת אביו קילל, אמו קילל, כמו שאמרנו שהלשון קילל כתובה גם על אביו וגם על אמו בנפרד. אז אנחנו יודעים שגם אם הוא קילל רק את אחד מהם יחייב. אבל עצם הרעיון שכתוב אביו ואמו, הכוונה שניהם יחד, אותו דבר גם פה, שכתוב דם הפר ודם השעיר, הכוונה שניהם יחד מעורבים. ולעומת זאת רבי יונתן, שסובר שם, שכשכתוב אביו ואמו, את אביו ואת אמו, הכוונה או את אביו או את אמו, אז הוא יסבור פה שכשכתוב ויזה מדם הפר ומדם השעיר, כן, ולקח מדם הפר ומדם השעיר ונתן על קרנות המזבח סביב, הכוונה דם הפר, אחר כך דם השעיר. זאת אומרת, כשבאים לעזות על הזוויות של המזבח, בקרנות שם למעלה, של מזבח הזהב שהיה בתוך ההיכל, המזבח הקטן יותר, אז כשבאים לעזות על הארבע זוויות של הקרנות, אז מזים מדם הפר בנפרד ומדם השעיר בנפרד, לפי דעתו של רבי יונתן. וזהו חולק על רבי יושיע. כדאי לציין שהראשונים אומרים שלגבי ההזעה שעושים על המזבח בשלב השני, שמזים 7 פעמים על הגג של המזבח, בזה גם רבי יונתן מודה, שלפני כן מערבבים את הדם הפר ודם הסעיר יחד, ואז מזים על גג המזבח. כל הוויכוח זה בהזעה שמזים על הקרנות, על הזוויות של הקרנות המזבח הפנימי. הגמרא בהתחלה רוצה לדחות ולומר, שלא חייב להיות שהמשנה שלנו זה כמו דעתו, לא חייב להיות שרבי יושיע הוא זה שאומר מערבים. הוא זה שאומר שכשכתוב ולקח מדם הפר ומדם השעיר, הכוונה שניהם יחד. כי יכול להיות שאפילו רבי יונתן, תכף הגמרא תדחה את זה, אבל עכשיו פה הגמרא מנסה לומר, שאפילו לפי רבי יונתן שסובר לעניין אדם שמקלל את אביו ואת אמו, שזה הכוונה או אביו או אמו, ועל כל אחד מהם הוא יהיה חייב מיתה, פה לעניין דם הפר ודם השעיר, יכול להיות שהכוונה היא דווקא דם הפר ודם השעיר יחד. למה? אפילו יותר מרבי יונתן, שני יחד הכתיב, הפסוק אומר, וכיפר אהרון על קרנותיו אחת בשנה מדם חטאת הכיפורים. ואם אתה תאמר שצריך לעזות גם מדם הפר וגם מדם השעיר, אז זה שתי עזות. לכן חייב להיות שפה באופן מיוחד, כשהתורה אומרת דם הפר ודם השעיר, כוונה שניהם יחד, כי הזעה צריכה להיות רק פעם אחת על כל קרן, ולא שתי הזעות על כל קרן, הזעה אחת מדם הפר והזעה אחת מדם השעיר. אבל הגמרא דוחה את זה, שבאמת לפי רבי יונתן, כשבאים לעזות בקרנות, מזים מדם הפר לחוד ומדם השעיר לחוד. מאיפה הגמרא לוקחת את זה? כי יש ברייתא מפורשת שכך כותבת. תניא דלא כשינויין, יש ברייתא כמו שאמרנו בהתחלה, שלפי רבי יושיע, הולכת המשנה שלנו. כי רק לפי דעתו, כשכתוב דם הפר ודם השעיר, הכוונה מעורבבים יחד. לכן, לפני שמזים על הקרנות של המזבח הפנימי, צריך לערבב את הדם הפר ודם השעיר יחד. לעומת זאת, לפי דעתו של רבי יונתן, לא מערבבים את הדם של הפר והדם השעיר יחד, אלא מזים מדם הפר בנפרד ומדם השעיר בנפרד. הפסוק אומר, ולקח מדם הפר ומדם השעיר, ונתן על קרנות המזבח סביב. שיהיו מעורבים, דם הפר ודם השעיר יחד. אלא הם דברי רבי יושיע. לעומת זאת, רבי יונתן אומר, הוא חולק על מה שלמדנו במשנה. הוא לא סובר כמו דעתו של רבי יושיע. כשבאים לעזות על קרנות המזבח, מזים מזה בפני עצמו, מדם הפר, ומזה בפני עצמו, מדם השעיר. אז יש ויכוח בין רבי יושיע לרבי יונתן. האם כשכתוב ולקח מדם הפר ומדם השעיר, כוונה מעורבבים יחד, כמו שאומר רבי יושיע, או שזה כל אחד בנפרד, כמו רבי יונתן? אמר לו רבי יושיע, איך אתה אומר שזה הכוונה שמזים שתי הזעות על המזבח, אחת מדם הפר ואחת מדם השעיר? והלו כבר נאמר, הפסוק אומר, וכיפר אהרון על קרנותיו אחת בשנה. ולפי דעתך, יצטרכו לעזות פעמיים בשנה, פעם אחת מדם הפר ופעם אחת מדם השעיר על כל קרן וקרן. אמר לו רבי יונתן, מה פירוש? ואלו כבר נאמר, ויזה מדם הפר ומדם השעיר, כל אחד מהם בנפרד. אז אתה שואל אותי אם כן למה נאמר אחת בשנה? לומר לך, לא לתת, כי לתת רק מתנה אחת ולא שתיים מדם הפר, אחת ולא שתיים מדם השעיר. שלא תחשוב, לתת שתי מתנות מדם הפר על כל קרן וקרן, ושתי מתנות מדם השעיר על כל קרן וקרן, אלא רק מתנה אחת. תניה אידך, ברייתא כמו דבריו של רבי יושיע, שכן מערבבים את הדמים יחד, ולקח מדם הפר ומדם השעיר שיהיו מעורבים זה בזה. מה ההוכחה? אתה אומר שיהיו מעורבים זה בזה, מי אמר? אוי נועלה מזה בפני עצמו מדם הפר ומזה בפני עצמו מדם השעיר. תלמוד לומר, אחת בשנה, ולא פעמיים בשנה. ואם אתה מזה מדם הפר בנפרד על הקרנות ומדם השעיר בנפרד על הקרנות, אז זה כבר פעמיים בשנה. כתוב רק פעם אחת בשנה. וסתמה של הברית הזאת, כמו דעתו של רבי יושיע, שלפני שמזים על הקרנות, היו מערבים דם הפר ודם השעיר יחד. בכל אופן, במשנה למדנו כמו דעתו של רבי יושיע, שירבבו את הדם של הפר ודם השעיר יחד. שפכו את הדם הפר לתוך הכלי של דם השעיר, וכך הוא מעורבב. ואז במשנה כתוב, נתן את המלא בריקן וכולי. והסברנו שהכוונה היא, שאחרי שגם הדם של הפר וגם הדם של השעיר היה נמצא בתוך הכלי של דם השעיר, שפכו את כל הדם לתוך הכלי של הפר, ואז יתערבב עוד יותר טוב. הגמרא עכשיו רוצה ללמוד הסבר נוסף. בנוסף להסבר הזה, הסבר נוסף שאפשר לבאר את דברי המשנה האלה. אולי נסביר שהכוונה היא שאחרי ששפך הכהן גדול את דם הפר לתוך הכלי של דם השעיר, והוא רוקן את הכלי של דם הפר, אולי המשנה אומרת שהוא נתן את המזרק המלא בדם בתוך הכלי הריקן של דם הפר. זאת אומרת, עכשיו יש פה כלי בתוך כלי, שהכלי העליון זה הכלי שיש בו את דם הפר והשעיר יחד, והכלי התחתון זה הכלי ריק של דם הפר. אז רואים מפה אם כן, שאפשר להחזיק את הכלי החיצון, שבתוכו יש את הכלי הפנימי, שהוא מלא בדם, וזה נחשב עדיין שאני מחזיק את הכלי שמלא בדם, והכלי החיצון לא נחשב שהוא חוצץ בין הידיים של הכהן גדול לבין הכלי הפנימי. והגמרא באמת מביאה ספק, האם אפשר לבאר ככה את דברי המשנה. באמיני רמי בר חמה, הוא שאל שאלה מחמיב הדגול רב חיסדא. הגמרא מביאה שתי שאלות שהוא שאל את רב חיסדא. עכשיו אנחנו מביאים את השאלה הראשונה, ובשאלה הראשונה עצמה יש שני לשונות. איך הוא שאל את השאלה? לפי הלשון הראשון, הוא שאל אותו שאלה כזאת. הניח מזרק, דיינו הכלי של אדם, בתוך מזרק. וכך קיבל בו את אדם. מה הוא? כהן שבא לקבל דם של קורבן כדי להוליך את זה ולזרוק לגבי המזבח. הוא לא מחזיק את הכלי עצמו, אלא הוא שם את הכלי עצמו בתוך עוד כלי, הוא מחזיק את הכלי שלמטה. האם זה נקרא חציצה או לא? מצד אחד, זה מין במינו. גם הכלי הפנימי וגם הכלי החיצוני, נאמר שניהם מזהב או שניהם מכסף. האם נאמר שזה חוצץ או אינו חוצץ? אז רב חיסדא ניסה לענות לו מדברי המשנה. אמר לי תניתוה, במשנה כתוב שהכהן גדול נתן את הכלי המלא בריקן. מה הכוונה? וכי לא הכוונה כמו ההסבר השני שנתנו? מה אליו הושיב מזרק מלא בדם הפר ושעיר ביחד לתוך הכלי שמקודם היה בו דם הפר, שהוא המזרק הריקן עכשיו? ואתה רואה שהכהן עכשיו כשהוא מחזיק את הדם, הוא לא נוגע בכלי שבתוכו הדם, אלא בכלי החיצון, וזה לא נחשב חציצה? דוחה הגמרא לא, זה לא חייב להיות שזה הכוונה. אלא ייתכן שהכוונה היא כמו הפירוש הראשון שהסברנו, שאחרי שכבר יש דם הפר והשעיר בתוך הכלי של דם השעיר, העירה וחזרה את המזרק המלא לתוך המזרק הריקן כדי לערבב טוב. כמו שמיד אומרת, כי לכאורה, למה הוא צריך לשפוך שוב את כל הדם לתוך כלי? הרי התנא לרי שהעירה דם הפר לתוך דם השעיר, הרי הם כבר מעורבבים, כי הרי את כל הדם הפר הוא שם בכלי של דם השעיר, ועכשיו הם מעורבבים יחד. התשובה היא כדי לערבבם יפה יפה. כי ברגע שאתה שופך עכשיו את הדם של הפר והשעיר יחד לתוך הכלי, לתוך כלי אחר, זה מתערבב עוד יותר טוב. כששפכת את דם הפר לתוך דם השעיר, זה קצת יתערבב. עכשיו כששפכת את הכל יחד לכלי הראשון, אז זה מתערבב עוד יותר. אבל עדיין השאלה היא, האם כשמחזיקים כלי בתוך כלי, זה נחשב חציצה. נסה הגמרא לתרץ. תשמע, היה כהן עומד בעזרה, הדין הוא, שהכהן צריך שרגליו יגעו ברצפת העזרה. אסור שתהיה חציצה בין רגליו לבין הרצפה של העזרה בזמן העבודה. אז אם היה הכהן עומד על גבי כלי, זה חציצה, זה עבודה פסולה. או אפילו על גבי רגל חברו פסול. רגל חברו זה הרי אותו בשר ועצמות כמו רגלו שלו. זה מין במינו, בכל זאת אתה רואה שזה חוצץ. נוחה גמרא זה לא ראיה. שאני רגל, רשי גורס, זה לא מבטל לי. שהבן אדם, הכהן שדורך על הרגל של חברו, לא מבטל את הרגל של חברו. לכן, זה נחשב חציצה. אבל כשיש כלי בתוך כלי, אז הכלי החיצון יכול להיות שהוא מתבטל, ואז אנחנו אומרים שאין חציצה. זה לשון ראשון בשאלה שרמי בר חמה שאל את רב חיסדא, ואין תשובה לשאלה הזאת. האם יש חציצה או אין חציצה? נשאר בספק. לשון שני, איקא דאמרי, אחי באי מיניה, זאת הייתה השאלה ששאל רמי בר חמה את רב חיסדא. כששמים כלי בתוך כלי, וכך מקבלים את הדם, גם אם זה לא חציצה, אולי זה פוסל, כי זה לא דרך עבודה. האם דרך שירות בכך או אין דרך שירות בכך? האם זה דרך לעבוד בצורה כזאת? ולפי הלשון הזאת יש באמת תשובה מאוד מאוד ברורה שזה כן דרך שירות. אפשר ככה לעבוד. תשמע לתנא דבי רבי ישמעאל. הפסוק אומר, ולקחו את כל כלי, שזה לשון רבים, השרת לשון יחיד אשר שרתו בם בקודש. יש כאן שני כלים ושירות אחת, רואים שאפשר לשרת גם בשתי כלים, כי הכלי החיצון לא נחשב חוצץ בין ידו של הכהן לבין הכלי הפנימי. זה השאלה הראשונה ששאל רמי בר חמה את רב חיסדא, האם אפשר לקבל דם כלי בתוך כלי. ומה הוא התכוון לשאול בשאלה, האם זה חציצה או האם זה דרך שירות, זה תלוי בשני הלשונות כמו שאמרנו. עכשיו הוא שואל שאלה אחרת לגמרי. באמיני רמי בר חמה, הוא שאל שאלה נוספת מחמיב רב חיסדא. כשהוא מקבל את הדם, צריך שהדם ייגע בתוך הכלי, בתוך המזרק. אם הניח איזשהו צמח שגדל סביב הדקל ונכרח סביב הדקל שנקרא סיב, בתוך המזרק, וכך קיבל בו את הדם, מה הוא? רש"י כותב שהסיב הזה הוא רך וסופג את הדם, והדם יוצא מכל עבריו של אותו סיב, ואינו חוצץ כל כך, האם זה נקרא... כשמקבלים דם בתוך מזרק, בתוך כלי, שבתוך הכלי יש את הסיב הזה. האם הסיב חוצץ בין הדם לבין הכלי? אסור שיהיה חציצה בין הדם לבין הכלי. אבל מצד שני, הדם יכול לחלחל דרך הסיב, זה כמו ספוג. האם אני אומר שזה חציצה או לא? מין בשאינו מינו. כאן הסיב זה לא אותו מין של הכלי. זה גם לא אותו מין של הדם. האם זה חוצץ או אינו חוצץ? למה שנאמר שזה לא חוצץ? הרי בפועל זה מין, בדרך כלל מין בשאינו מינו ודאי חוצץ. זה שני דברים שונים, ודאי שיש חציצה. אם יש דבר שנקרא חציצה, זה תמיד, זה במקרה הזה. אלא הספק הוא כזה, כיוון זה מחלחל. הרי אדם מחלחל דרך הסיב, הסיב הזה הוא כמו ספוג. הוא מגיע לדופן של המזרק בסוף. אז אולי לא חיץ, או דילמה לא שנה, או שנאמר שאין הבדל בין החציצה של הסיב לבין חציצה של דבר אחר. ולכן, זה חציצה של מין בשם בשאינו מינו, זה צריך להיות חציצה. אז רב חיסדא ענה לו תשובה. אמר לי, לפי הלשון הראשון, הוא ענה לו תשובה כזאת. פה עכשיו יש שני לשונות, מה הייתה התשובה של רב חיסדא? לפי הלשון הראשון אמר לי, יש לי תשובה לשאלה שלך. התשובה שלי, שזה לא נקרא חציצה. למה? תנינה, יש משנה במסכת פרה, רש"י מביא את תחילת המשנה. פרשת חוקת בספר במדבר, כותבת התורה, שכדי לטהר תמי מת, אדם שנטמע, בגלל שהוא נטמע ממת, או מאדם שנטמע, קיצור, אדם שהיה למשל באוהל של מת, שהיה שם מת, הוא נטמע. בשביל שהוא יטהר, אז צריך להמתין 7 ימים, ביום השביעי הוא טובל, ואז הוא נטהר בערב. אבל בנוסף לזה, ביום השלישי והשביעי לטהרתו צריך לעזות עליו מים שנקראים מי חטאת, שזה מי מעיין מעורבבים באפר פרה אדומה. הדרך לערבב את המי מעיין עם אפר פרה אדומה, יש בזה כללים מאוד ברורים בתורה. אחד הכללים, שכשמכניסים את מי המעיין לתוך הכלי, צריך להכניס את זה ישר לתוך כלי, בלי שום חציצה, ונתן מים חיים אל כלי. עכשיו, אומרת המשנה, הדרך היה שהיו לפעמים משתמשים, איזה כלי השתמשו? במה שנקרא שוקת. מה זה שוקת? היה מעיין שיש איזה חור והמים מחלחלים לתוך מין אבן כזאת שיש בה קיבול, שיש בה קיבולת. המים נכנסים לתוך אותה שוקת. שוקת בדרך כלל זה מקום שבו שותים בהמות. השוקת הזאת יכולה להיחשב ככלי. וכשהמי המעיין נכנסים לתוך השוקת, אני חושב שהם נכנסים מים חיים אל כלי. עכשיו, אדם המקדש בשוקת, דיינו, הוא אחרי שהמים נכנסו לתוך השוקת, המי המעיין, הוא בא לפזר את אפר פרה אדומה כדי שיהיה לו מי חטאת. עכשיו, הוא רוצה לשפוך את המים האלה לתוך איזושהי צנצנת, כדי שיהיה לו מי חטאת לתאר בתמים. הוא לא יכול להשאיר את המים שם בשוקת. אז על זה אומרת המשנה, אם יש ספוג בתוך אותה שוקת, אז המים שנמצאים בתוך הספוג, אתה לא יכול להוציא את המים האלה ושהם יחשבו מי חטאת. למה? כי הם נמצאים בתוך כלי. צריך להשתמש עם מים שהיו בשוקת עצמה ולא היו בתוך כלי שבתוך השוקת. אז כיצד יעשה בשביל לשפוך את כל המים שבשוקת לתוך איזושהי צנצנת? זולף והולך, הוא שופך את המים שבצנצנת לתוך איזושהי, את המים שבשוקת לתוך איזושהי צנצנת. עד שמגיע לספוג, ואת המים שבספוג הוא לא סוחט מהספוג, כי המים האלה פסולים למי חטאת. זה בעצם המשנה, תחילת המשנה. זולף, וכן, זולף והולך עד שמגיע לספוג. אבל את המים של הספוג הוא לא יכול לשאוב, כי הם נפסלו, כי הם היו בכלי אחר. אבל המים האחרים שבתוך השוקת, יכול להיות שהם גם כן היו בתוך הספוג, רק שהם חלחלו החוצה, כי זה הרי מחלחל ספוג. אז אולי המים, כל המים שבשוקת יהיו פסולים? לא. אני לא אומר שכל המים יהיו פסולים, כי הספוג עצמו לא נחשב שהוא עושה חציצה בין מי המעיין לבין השוקת. אז רואים מפה שמים שמחלחלים דרך ספוג לא נחשבים חציצה. אז אותו דבר, אם אדם שם סיב, הכהן שם סיב בתוך הכלי שרת, והוא מקבל את הדם, הסיב הזה, מכיוון שהוא כמו ספוג, הוא לא נחשב חציצה. ככה ניסה לתרץ רב חסדא. דוחה הגמרא, זה לא דומה. שני מיה דכלי שי. המים הם פחות צמיחים מאשר דם. אז בעוד מים, אתה אומר שהספוג לא נחשב חציצה, כי המים מחלחלים דרך הספוג לתוך השוקת. אז לכן, המים שהיו בתוך הספוג, הם כעת בשוקת, לא נפסלים בחציצה. רק המים שנמצאים כעת בתוך הספוג אסורים. אבל לעומת זאת, כשאתה שם סיב בתוך מזרק, בתוך כלי של הכלי שרת שמקבלים בו את הדם, אז הסיב, הדם לא יכול לחלחל דרך הסיב, כי הוא יותר סמיך. אז לכן, זה אולי כן נחשב חציצה. אז אם כן, הגמרא דוחה את הלשון הראשון בתירוץ שרב חסדא תירץ. איכא דאמרי, לשון שני, מה תירץ רב חסדא? אחי פשט לי, תירץ לו תירוץ, וזה נשאר התירוץ הזה. הוא אמר לו ככה. התשובה היא שזה לא חציצה. בדם כשר. למה? כי הסיב סופג את הדם, וזה מחלחל עד לכלי, וזה אם כן לא נחשב חציצה. אבל מה? יש לי בשבילך הלכה נוספת. ההלכה היא, לעניין, כשאדם לא מביא בהמה או עוף לבית המקדש, אלא הוא מביא מנחה מסולת בתור קורבן. קורבן מנחה. שאז איך לוקחים את החלק כדי להקטיר על גבי המזבח? הכהן מכניס את כף ידו הימנית לתוך המנחת סולת, וכמה שנכנס בשלוש האצבעות האמצעיות שלו, זה נקרא קמיצה, הוא מכניס את זה לתוך כלי שרת, כמו קבלת אדם בכלי שרת, ואז הוא מקטיר את זה על גבי המזבח, ושאר המנחה, שערי המנחה נאכל הכהנים. כשבאים לשים את הקמיצה הזאת מהמנחה בתוך כלי שרת, ובתוך הכלי שרת יש סיב, אז הסיב כן חוצץ, כי הקומץ של הסולת לא מחלחל פנימה, אלא יש פה כן חציצה. לכן בקומץ זה יהיה פסול. בשנה הבאה עוברת להזהות בפועל, שמזים מדם הפר והסעיר על המזבח הפנימי, המזבח הזהב. צריך לעשות פה, לחדד את הדברים בצורה בהירה. היה את המזבח המפורסם בעזרה, אנחנו לא מדברים כרגע על המזבח הזה. בתוך האיכל, איפה שהמנורה והשולחן, היה לפני כן עוד מזבח, מזבח הקטורת, או איך שהוא נקרא מזבח הזהב, או איך שהוא נקרא מזבח הפנימי, אנחנו מדברים על המזבח הזה. עכשיו, היחס בין המזבח שהיה בעזרה, המזבח החיצון מה שנקרא, לבין המזבח הפנימי, זה הבדל גדול במימדים שלו. מזבח החיצון, גבוה 10 אמות, רחב 32 אמה, 32 אמה, כל קרן זה ברוחב אמה על אמה. מזבח הפנימי, כל המזבח אמה על אמה. בגובה, 2 אמות, בערך מטר. זה כל המזבח. מטר, מטר גובה, חצי מטר על חצי מטר רוחב ואורך. זה כל המזבח הפנימי. ועליו היו מזים את המקום השלישי שהיו מזים מדם הפר והסעיר, היה על המזבח הזה, בתוך ההיכל. הפסוק אומר, כשבא הכהן גדול לעזות את הדם של הפר והסעיר על המזבח הזהב, ויצא אל המזבח אשר לפני השם. זה לא המזבח החיצון, זה מזבח הזהב. כי המזבח החיצון הוא לא כולו לפני השם. המזבח הפנימי הוא ממש לפני השם. פסוק אומר, בהמשך, אחרי שכתוב, המזבח אשר לפני השם כתוב, ולקח מדם הפר ומדם השעיר, ונתן על קרנות המזבח. קרנות המזבח זה הארבע קוביות שיש בארבע זוויות של המזבח למעלה. בזווית של אותם קרנות למעלה, הוא היה מורח בזווית, ממש בחוד של הזווית, הוא היה מורח מהדם של הפר והסעיר. התחיל מחטא, מורח ויורד. דהיינו, הוא היה שם את הכף יד שלו בצורה כזאת שהכף יד כלפי מטה, מושיט את האצבע, תובל אותה בתוך הדם של הפר והסעיר, והוא היה מורח על הקרן בצורה כזאת מלמעלה, מראש הקרן, למטה עד סוף הקרן של המזבח. למה באמת לא מלמטה ללמעלה? כי התנה של המשנה שלנו זה דעתו של רבי יוסי הגלילי. כמו שאנחנו נראה בגמרא. איך אנחנו יודעים שזה רבי יוסי הגלילי? כי אנחנו תכף נראה, הרי צריך לעזות על כל הארבע זוויות, על כל הארבע קרנות. אז לפי איזה סדר עוברים מקרן לקרן? ממזרח לצפון, מצפון למערב, או ממזרח לדרום, מדרום למערב. לפי איך עושים את העיקוף מסביב למזבח? יש על זה שתי דעות. יש את רבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי. ואיך שהמשנה שלנו מפרטת, עשה סדר, זה כמו שרבי יוסי הגלילי מפרט. לכן אנחנו יודעים שהמשנה שלנו לדעתו של רבי יוסי הגלילי. ולפי דעתו, הכהן גדול, כשהוא היה מזה את הדם של הפר והסעיר, המזבח הזה הוא מזבח קטן. המעל המעל הזה, זה חצי מטר על חצי מטר בערך. הוא היה יכול לעזות את הדם, הוא עומד על מקום אחד ומזה את הדם בכל ארבע זוויות ונגמר הסיפור. אבל רבי יוסי הגלילי סובר לא. הכהן גדול היה מקיף את המזבח, היה מסתובב סביב המזבח. תמיד הוא היה מזה על הקרן שנמצאת מולו. עכשיו, מטבע הדברים, ברגע שהמזבח הוא בגובה שתי עמות, בערך מטר, אז זה אמור להיות מעל הגובה של היד של הכהן גדול. כדי לעזות מלמטה כלפי מעלה, מכיוון שזה גבוה, הוא צריך שכף ידו תהיה למעלה. וככה הוא מזה. מלמטה למעלה. אבל בעצם בצורה כזאת מה יוצא? שהאדם מחלחל, בגלל שהשפיץ של האצבע שלו נמצא כלפי מעלה, הדם שבאצבע שלו מחלחל למטה ומלכלך לו את הבגד, את הקטון, את הלבנה, בדם, מכתים את זה בדם, וזה אסור. הבגד של הכהן גדול צריך להיות נקי לגמרי. לכן, עדיף מה יעשה? שיחטא מלמעלה ללמטה. ואז יוצא שהשפיץ של האצבע, אז הוא קודם כל הופך את הכף יד שלו, שהכף יד כלפי מטה, והשפיץ של האצבע היא לכיוון למטה. אז לכן זה, הבגד שלו למעלה, והאדם גם מחלחל, הוא מחלחל החוצה, כי השפיץ של האצבע הוא החוצה מהבגד, הוא לכיוון למטה, החוצה מהבגד. כל אחד יכול לנסות לעשות את זה, כשכף ידו כלפי מעלה והאצבע מזדקרת לה למעלה, אז בעצם אם הוא ישים טיפה של מים, או לא משנה של מה, על השפיץ של האצבע, זה מחלחל לתוך כף היד ונשפך לתוך השרבול. וזה מנחלק לו את השרבול. ומצד שני, כשהוא הופך את כף היד, כשכף היד כלפי מטה, והאצבע מוטט כלפי מטה, אם הוא יטפטף עליה טיפה, הטיפה פשוט תצא החוצה ממנו. היא לא תכנס לו לתוך השרבול. להפך, כי השפיץ של האצבע עולה למטה, הוא החוצה מהזרוע שלו, לכיוון המזבח. לכן אז הטיפה של אדם לא תחתים לו את הכותונת. לכן, באותה קרן שבו הכהן גדול עומד, יותר נוח שהוא מזה מלמעלה ללמטה, כי אז כף ידו כלפי מטה, ואז האצבע, השפיץ של האצבע זה החוצה, והטיפה של אדם לא מטפטפת לו לתוך הבגד, אלא החוצה. זה הצורה של כף היד, איך היא עומדת. עכשיו, מה הסדר? איך הוא מקיף את המזבח? איך הוא מזה על כל הארבע קרנות? אז המשנה שלנו, כמו שאמרנו, זה דעתו של רבי יוסי הגלילי בברייתא, שאנחנו נראה בהם בגמרא. מאיכן הוא מתחיל? מקרן מזרחית צפונית. אם אנחנו ניכנס כעת, לא לנעליים של הכהן גדול, כי הכהן גדול הולך בלי נעליים בתוך ההיכל, ובכלל בעזרה. אם אנחנו כרגע נהיה בתפקידו של הכהן גדול, היינו בקודש הקודשים, הזינו מדם הפר ודם השעיר. אחרי זה יצאנו להיכל, הזינו כנגד הפרוכת. עכשיו, הפרוכת וקודש הקודשים זה בצד מערב, שכינה במערב. אנחנו הולכים עכשיו לכיוון מזרח, שם המזבח הזהב. יש את הדם של הפר והשעיר, עכשיו צריך לעזות על הקרנות של המזבח הפנימי. בסדר? המזבח הפנימי, אנחנו כעת נמצאים בצד המערבי שלו, כי אנחנו הרי מגיעים מצד מערב, מגיעים מצד קודש הקודשים, הפתח הוא בצד מזרח, הפתח של ההיכל. אז אנחנו כעת נמצאים בצד המערב של המזבח. עכשיו, אנחנו עוברים את כל המזבח, מתקדמים לכניסה, ואז מסתובבים לכיוון מערב אל המזבח הפנימי. זאת אומרת, אנחנו עם הגב לפתח ועם הפנים למזבח ולקודש הקודשים בעצם. אז שהגב שלנו לכיוון מזרח והפנים שלנו לכיוון מערב. בעצם אנחנו עומדים למזרחו של מזבח הזהב. וההזעה הראשונה היא בקרן מזרחית צפונית, דהיינו בצד ימין. כשאנחנו עם הפנים לכיוון מערב, אז מזרחית צפונית זה צד ימין. וכל הסיבוב הוא גם כן ימינה. כל הסיבוב הוא לכיוון ימין. צפונית, אחרי שאנחנו מסיימים מזרחית צפונית, מתקדמים לכיוון קודש הקודשים, צפונית מערבית, אחרי זה פונים שמאלה לכיוון זווית מערבית דרומית, ואז מתקדמים החוצה לקרן מזרחית, דרומית מזרחית. זה הסדר. מחדד את המשנה, משלב את המשנה, את ההלכה של ההזעות שאנחנו מזים כעת מדם הפר והסעיר ביום הכיפורים, ומשווה את זה לנתינה של הדם של כל קורבן חטאת שנותנים בארבע זוויות של המזבח החיצון שבעזרה, המזבח הענק. לא ביום הכיפורים, אנחנו מדברים כעת על כל יום במהלך השנה, כשבאים לעזות דם של כל קורבן חטאת. גם שם נותנים מהדם של הקורבן חטאת על כל ארבע זוויות של המזבח הזהב. וגם שם הכהן צריך להקיף את המזבח. אבל, אומרת המשנה, מקום שהוא מתחיל בחטאת על מזבח החיצון, בקורבן חטאת רגיל שנותנים מהדם על הזוויות של המזבח החיצון, הנתינה הראשונה זה בזווית הדרומית מזרחית. כאן ביום הכיפורים בזווית המזרחית דרומית זה הנתינה האחרונה לפי דעתו של רבי יוסי הגלילי במשנה שלנו. לכן משם היה גומר על מזבח הפנימי, זאת אומרת הזווית הדרומית מזרחית במזבח החיצון בקורבנות חטאת, משם מתחילים את העזה. ובמזבח הפנימי, בפר ושעיר של יום הכיפורים, שם מסיימים את העזרת, שם מסיימים את הסיבוב. אז עד כאן דיברנו על דעתו של רבי יוסי הגלילי. הוא סובר מצד אחד, שהכהן גדול שבא לעזות מדם הפר והשעיר על המזבח הפנימי, כל זווית שהוא בא לעזות, הוא היה מסתובב ועומד בזווית הזאת, ולא שהוא היה עומד במקום אחד ומזה בכל הזוויות. בנוסף אמרנו את דעתו של רבי יוסי הגלילי, שהסיבוב שהוא היה מקיף סביב המזבח היה לצד ימין. כך שההזעה הראשונה הייתה מזרחית צפונית וככה, ואחרי זה צפונית מערבית, מערבית דרומית ודרומית מזרחית. רבי אליעזר חולק על הנקודה הזאת שאמר רבי יוסי הגלילי, שהכהן גדול היה מקיף את המזבח. אומר, מה פתאום? במקומו היה עומד ומחטא. כהן גדול עומד במקום אחד, ומושיט את ידו לכל הארבע זוויות ומזה. זה לא כזה גדול המזבח הפנימי. סך הכל המה על המה, אפשר לעמוד מקום אחד ולעזות על כל הארבע זוויות. עכשיו, כשהוא מזה רחוק ממנו, בזוויות האחרות, לא מהזווית שכרת הוא עומד בסמוך אליה, אלא בשלוש זוויות האחרות, מכיוון שהם רחוקים ממנו, הוא יכול לעזות מלמטה כלפי מעלה. כי זה הטבע, כשאדם מרחיק את היד שלו, הוא יכול דווקא שכף ידו תהיה למטה וככה לעזות מלמטה ללמעלה. לכן על כולם היה נותן מלמטה ללמעלה, חוץ מזה שהייתה לפניו, שמאותה סיבה שמענו בדעתו של רבי יוסי הגלילי, שצריך לעזות מלמעלה ללמטה, כי הוא ממזה מלמטה ללמעלה, מכיוון שסמוך אליו הוא צריך שכף ידו תהיה למעלה. אז בעצם כשהוא מרים את האצבע, אז אדם מטפטף מהשפיץ של האצבע לתוך כף היד, ומכף היד לתוך הבגד, וזה מחתים לו את הבגד. לכן, בזו שהייתה לפניו, היה נותן מלמעלה למטה, כמו שאמר רבי יוסי הגלילי. עד פה דיברנו על ההזעות שמזים בארבע זוויות של המזבח. שלב הבא, איזה על גגו של המזבח, על תאורו של מזבח, כמה הזעות? 7 פעמים. כמו שהפסוק אומר, ואיזה עליו מן אדם באצבעו 7 פעמים. שלב הבא, אחרי שסיימנו עם ההזעות בקודש הקודשים של פר וסעיר, על הפרוכת, על המזבח הזהב, עכשיו עוברים למזבח החיצון. גם שם יש חלק לדם הפר והסעיר. מה? שיערי אדם. היה שופך על היסוד הכי קרוב להיכל. הרי ההיכל היה בצד מערב, כשאתה יוצא מההיכל אל המזבח, המקום, אתה מגיע בעצם לצד המערבי של המזבח. אז את שיערי אדם היה שופך על היסוד המערבי של מזבח החיצון. עכשיו, כשאתה בא ואתה מזה דם של קורבנות חטאת, שכל ההזעות זה רק על המזבח החיצון, סתם חטאת של כל השנה, לא של יום הכיפורים, אז גם שיערי אדם היו שופכים גם כן למזבח החיצון. אבל שם, איך זה היה הולך? הכהן שהיה מזה מדם חטאת רגילה, שוב פעם המשנה משווה בין חטאת, בין הפר וסעיר של יום הכיפורים לחטאת רגילה שאת כל הנתינות נותנים על המזבח החיצון, זה הולך בצורה כזאת. היו עולים על גבי הכבש, והיו מזים, היו עולים על גבי הכבש, והיו עושים סיבוב מסביב למזבח. עכשיו, המזבח החיצון עמד בעזרה, הכבש, שזה הדרך שמובילה מהרצפה של העזרה אל ראש המזבח, וגם אל הסובב שמסביב, שבאמצע המזבח, באמצע הגובה של המזבח, הדרך הזאת הייתה בצד דרום, מדרום לצפון. כשאתה נמצא על הכבש, אתה עולה מדרום לכיוון צפון, כשאתה יורד מהכבש, אתה בעצם נמצא בזווית הכי דרומית. אתה נמצא בזווית הדרומית של המזבח. אז את שערי אדם היה שופך, שערי אדם של מזבח החיצון היה שופך על יסוד דרומי של מזבח החיצון. אלו ואלו, גם שערי אדם של פר וסדר של יום הכיפורים שנשפחו ביסוד המערבי, וגם שערי אדם של שער חטאות שנשפחו ביסוד הדרומי, היו נשפחים על הרצפה, ומתערבבים באמת המים שהייתה בעזרה, ויוצאים לנחל כדרון מחוץ לבית המקדש, ושם הדמים האלה לא היה אפשר להשתמש בהם כל אחד שרוצה, אלא היו צריכים, מי שרצה להשתמש בדם הזה היה צריך לשלם כסף ולפדות את הקדושה מהדם. נמכרים לגננים, לבעלי גינות כדי לזבל בהם את שדותיהם. אבל אם לא היו נותנים את הכסף להקדש ובאו לקחת מהדם בשביל להשתמש לזבל, לא, היו מועלים בהם. זה, יש בזה איסור של מעילה, אסור לנות מזה, כי יש זה עדיין דין של קודשים. הגמרה עכשיו מתמקדת בלשון של הפסוק, כשהפסוק בא לומר שהכהן גדול עכשיו הולך לעזות את ההזעות במקום השלישי מאדם של הפר והסעיר על המזבח, אז לא כתוב ישר ולקח מדם הפר ומדם הסעיר ונתן על קלון את המזבח, אלא קודם כתוב ויצא אל המזבח אשר לפני השם. צריך לצאת איפה שהוא עמד, מתי שהוא ייזה על הפרוכת, זה היה מדי בפנים. כשהוא בא לעזות על המזבח הוא צריך לצאת החוצה עוד יותר, צריך יותר לצאת, ללכת לכיוון הפתח של ההיכל. מה תלמוד לומר? אומרת הגמרא תנו רבנן ויצא למזבח, מה תלמוד לומר? למה צריך לצאת? הרי כשהוא עיזה מהאדם של הפר והסעיר מול הפרוכת, הוא היה יכול לעמוד, הוא היה יכול כשהוא יצא מקודש הקודשים לצאת, לעבור את בין המנורה לשולחן, ולעבור גם את המזבח, ולעמוד כשהגב שלו לכיוון מזרח והפנים שלו לכיוון מערב, לכיוון קודש הקודשים, ולעזות מול הפרוכת מרחוק. הוא עומד שלפניו יש את המזבח, והוא מזה מול הפרוכת, והוא מסיים לעזות מול הפרוכת, מדם הפר והסעיר, יתחיל ישר לעזות, ערבב את הדם לפי רבי יושיע, ויתחיל לעזות על המזבח. למה הוא צריך לצאת? למה הוא לא יכול לעמוד בזמן שהוא מזה כנגד הפרוכת, לפני המזבח? אמר רבי נחמיה, כדי ללמד אותנו, שהכהן גדול, כשהוא מזה, כנגד הפרוכת מפר וסער של יום הכיפורים, הוא באמת היה חייב לעמוד סמוך לפרוכת. הוא לא היה יכול באמת לעמוד רחוק מדי אחרי המזבח הזהב ולעזות מרחוק. לא. יש מקרים ליתר דיוק שכן הכהן גדול עמד רחוק. זאת אומרת שלפניו יש את המזבח הזהב, ואחרי זה יש את המנורה והארון והשולחן, סליחה. והוא עומד שם, לפני המזבח, ומזה למרחוק לכיוון הפרוכת. אתה יודע איפה זה? מה שנקרא פרים הנשרפים וסעירים הנשרפים, אותם חטאות מיוחדות שמזים מהם בתוך ההיכל על הפרוכת. למשל, לפי מה שמצינו בפר הבא על כל המצוות. איזה פר זה? אתם מביאים קורבן חטאת פר, בדרך כלל קורבן חטאת מביאים כבשה או עיזה, סעירה. אבל יש מקרים שמביאים פר. איזה מקרים? כהן גדול. שהוא צריך להביא חטאת על הוראה שהוא נתן לעצמו בטעות והוא חטא בשוגג, הוא לא מביא כבשה או סעירה כמו כולם, אלא הוא מביא פר. פר הבא על כל המצוות, פר כהן משיח זה נקרא. או כשבאו לשאול את בית דין הגדול שאלה, לסור של חלב למשל, שומן מסוים בבהמה, האם זה חלב או שזה שומן, האם זה אסור או מותר, ובטעות הם אמרו שזה שומן וזה מותר, והלכו ואכלו על פיהם, הציבור, אז צריך להביא פר אליהם דבר של ציבור, שגם מהחטאות האלה מזים על הפרוכת, אבל יש הבדל בין ההזעות שמזים מהם להזעות שמזים מפר וסעיר של יום הכיפורים, כי הם, בהזעות שלהם, כהן עומד חוץ למזבח, כי הוא לא יכול לעמוד קרוב מדי לקודש הקודשים, מה פתאום? בכניסה שהוא נכנס לתוך ההיכל, לפני המזבח שם הוא נעמד, הוא לא מתקדם מעלה, והוא מזה נגד הפרוכת מרחוק. כי הפסוק אומר, שהוא מזה במזבח קטורת הסמים לפני השם אשר באוהל מועד, דורשים מזה, שהמזבח הוא לפני אוהל מועד, אבל הכהן לא יכול לעמוד לפני אוהל מועד, הוא צריך לעמוד לפני המזבח. יכול אף זה כן, אולי תאמר שגם כשמזים מהפר והסעיר של יום הכיפורים, הכהן יעמוד כל כך רחוק, הכהן גדול. תלמוד לומר, אחרי שהוא מסיים לעזות את הדם של הפר והסעיר על הפרוכת, רק אחרי זה ויצא אל המזבח. איכן היה שהוא צריך לצאת? הוא היה לפני מן המזבח, והוא יוצא, עובר את המזבח, עכשיו הגמרא מביאה אותו רעיון, רק הדרשה היא על הפר והסעיר, על הפרים הנשרפים, סעירים הנשרפים. תניא אידך, כתוב, למשל, פר כהן גדול, פר כהן משיח של כל השנה, שזה מפרים הנשרפים. כתוב שם, ונתן הכהן מן אדם על קרנות מזבח קטורת הסמים לפני השם. זאת אומרת, התורה מדגישה שהמזבח הוא לפני השם. דורשים, מה תלמוד לומר? למה צריך להגיד שהמזבח הוא לפני השם? הרי אנחנו יודעים שהוא ממוקם שם, הרי כשסידרנו את המשכן, תורה כבר אמר לנו איפה להעמיד את המזבח. אמר רבי נחמיה, כדי שלא תחשוב שהכהן שבא לעזות מהפר כהן גדול למשל, של שרה, של כל השנה, לא של יום הכיפורים, אל תחשוב שהוא מתקדם ממש מול הפרוכת, שהוא מזה על הפרוכת, לא. הוא נכנס לתוך ההיכל, הוא לא מתקרב יותר מדי. כשהוא מגיע למזבח שם הוא נעצר. הוא מזה לכיוון הפרוכת, אבל מרחוק. אני הייתי חושב שיכול להתקרב. למה? לפי שמצינו בפר וסעיר של יום הכיפורים, שהוא ממש עומד קרוב כשהוא מזה על הפרוכת. שכהן גדול עומד לפני מן המזבח ומזה על הפרוכת בשעה שהוא מזה. יכול אף זה, כן? אולי גם כשהכהן בא לעזות כל השנה, מהפרים המיוחדים האלה שנקראים פרים הנשרפים, סעירים הנשרפים, שמזים מהם נגד הפרוכת. אולי נאמר שיכול להתקרב ממש סמוך לפרוכת ולעבור את המזבח. תלמוד לומר, מזבח קטורת הסמים הוא לפני השם אשר באוהל מועד. מזבח לפני השם, ואין כהן לפני השם. כהן צריך לעמוד רחוק יותר. כיצד? עומד חוץ למזבח ומה זה. זאת אומרת, גם בפר כהן משיח, מה שנקרא, כהן גדול, שהוא חטא בדבר שאנחנו מביאים חטאת רגילה, הוא מביא פר כהן משיח, או פר אליהם דבר של ציבור, כשהוראה בטעות של הסנהדרין, או שסעירים הנשרפים, סעירי עבודה זרה, לא נכנס ממש לכל הפירוט, כי זה לא ממש הנושא, אבל כשפרים הנשרפים, כשמזים כנגד הפרוכת מהם, וגם מפר וסעיר של יום הכיפורים, גם כן מזים כנגד הפרוכת, אבל יש הבדל גדול, מהפר וסעיר של יום הכיפורים כשמזים כנגד הפרוכת, עומדים קרוב לפרוכת. ופרים הנשרפים, סעירים הנשרפים של כל השנה, כשמזים כנגד הפרוכת, עומדים ממש בכניסה, זאת אומרת, לא ממש בכניסה, אבל לפני המזבח. לא עוברים את המזבח כשמזים כנגד הפרוכת, אלא מזים מרחוק. במשנה למדנו, שלפי דעתו של התנה של המשנה, זה כמו שאנחנו נראה שזה דעתו של רבי יוסי הגלילי, התחיל מחטא ויורד וכו'. עכשיו הגמרא מביאה ברייתא שבעצם עושה סדר, מביאה שתי דעות בסדר של ההזעות שהיו מזים. תנו רבנן, קודם כל מביאים דעה שחולקת על התנה של המשנה שלנו. אחרי זה הביאו את הדעה של התנא שלהם של השלום, שזה רבי יוסי הגלילי. קודם כל מביאים את דעתו של רבי עקיבא. התחיל, מחטא ויורד. דהיינו, הוא מורח מהדם על, על הקרנות המזבח, מלמעלה ללמטה. מאיכן הוא מתחיל? לפי דעתו של רבי עקיבא, לא מקרן מזרחית צפונית, כמו שראינו במשנה, אלא מקרן מזרחית דרומית, בצד שמאל. אחר כך הוא נכנס פנימה יותר לכיוון קודש הקודשים, והוא מזה בקרן דרומית מערבית. אחר כך הוא פונה לקרן מערבית צפונית. אחר כך הוא חוזר החוצה לקרן צפונית מזרחית. דברי רבי עקיבא. רבי יוסי הגלילי אומר, כמו שראינו במשנה, הוא היה מתחיל בצד ימין, מקרן מזרחית צפונית. איפה שרבי עקיבא סיים, כן? רבי עקיבא אמר שהוא סיים בקרן צפונית מזרחית, דברי רבי עקיבא. רבי יוסי הגלילי אומר, מתחיל מקרן מזרחית צפונית. אחרי זה, הולך ימינה צפונית מערבית. מתקדם לכיוון קודש הקודשים, אז הוא פונה לקרן מערבית דרומית, חוזר החוצה לקרן דרומית מזרחית. עכשיו, מקום שרבי יוסי הגלילי מתחיל, שזה קרן צפונית מזרחית, כמו שאמרנו, שם רבי עקיבא פוסק. מצד שני, מקום שרבי עקיבא מתחיל, שזה קרן מזרחית דרומית, שם רבי יוסי הגלילי פוסק. בעצם, שניהם סוברים שתחילת ההזעה זה מצד מזרח, מכיוון הכניסה של האחד. רק השאלה היא, האם מתחילים מצד ימין, מזרחית צפונית, ואז עושים סיבוב שלם וחוזרים למזרחית דרומית, או שהפוך, מתחילים ממזרחית דרומית ועושים סיבוב שלם ושמים מזרחית צפונית. במה הוויכוח בעצם? למה לפי דעתו של רבי יוסי הגלילי הולכים ימינה מזרחית צפונית, ולפי דעתו של רבי עקיבא הולכים שמאלה מזרחית דרומית? הוויכוח שלהם הוא איפה הכהן גדול עמד קודם? כשהוא יצא מקודש הקודשים, באיזה צד הוא יצא? איפה הפתח של קודש הקודשים? בצד צפון או בצד דרום? רבי עקיבא סובר שהפתח הוא בצד דרום. משם הוא יצא. כי היו שני פרוחות. פרוחת הפנימית הייתה מדרום לצפון, והפתח היה בצפון. הפרוחת החיצונית לכיוון ההיכל מתחילה מצפון לדרום, והפתח שלה הוא בדרום. קיצור, הכהן גדול כשיוצא מקודש הקודשים, בסופו של דבר, כשהוא עושה את הסיבוב בין שתי הפרוחות, הוא יוצא להיכל מצד דרום. וכשהוא עזה כנגד הפרוחת, הוא עמד בצד דרום. וכשהוא יצא אל המזבח, הוא עמד במזרחית דרומית. לכן הוא מתחיל לעזות מצד מזרחי דרומי. אבל רבי יוסי הגלילי סובר, אגב כמו דעתו של רבי יוסי בר חלפתא, שלמדנו לעיל, שלא היו שתי פרוחות, הייתה פרוחת אחת בין ההיכל לקודש הקודשים, והפתח שלה היה בכלל בצד צפון, בצד השני. אז לכן הכהן גדול כשהוא יוצא מקודש הקודשים בכלל היה בצד צפון. הוא יזק נגד הפרוחת, ועכשיו הוא יוצא למזבח, הוא נמצא בזווית הצפונית מזרחית. לכן הוא מתחיל מצד מזרחי צפוני. עכשיו, יש לי סתם ככה שאלה, אתה יודע. הכהן גדול, איפה הוא היה? בקודש הקודשים? יפה מאוד. הוא סיים את ההזעות שם, בא לעזות בפרוחת, אתה אומר שהוא עומד בצד צפון או בצד דרום, תלוי רבי יוסי, רבי תנא קמא, רבי עקיבא. למה בכלל הוא צריך להתחיל את ההזעות על המזבח בצד מזרח? הרי קודש הקודשים זה בצד מערב, נכון? הוא היה בצד מערב, משם הוא הגיע. הוא עזה בקודש הקודשים מאדם הפר והשעיר. הלך עזה כנגד הפרוכת מאדם הפר והשעיר. עכשיו הוא בא לעזות על המזבח. איפה הוא כעת נמצא? בצד מערב, נכון? סמוך לקודש הקודשים. למה הוא צריך לצאת החוצה לכיוון היציאה מההיכל לצד מזרח? למה בכלל שיתחיל את ההזעות בצד מזרח? שיתחיל את ההזעות איפה שהוא עמד, בצד מערב. כולה על ממיה, מכל מקום, גם רבי עקיבא, גם רבי יוסי הגלילי, שני מסכימים, באו קרן דפגע ברישה, לא עביד. בקרן המזבח שבו הוא, שאותו הוא פגש הכהן גדול ביציאתו מקודש הקודשים לכיוון המזבח, הוא לא מזה שם את הנתינה הראשונה של דם הפר והשעיר. למה לא? למה הזעה הראשונה היא לא בצד מערב? למה הוויכוח הוא האם זה מזרחית צפונית או מזרחית דרומית? למה מזרחית בכלל? הרי הוא הגיע מקודש הקודשים שזה במערב, אז המקום הראשון שהוא פוגש אמור להיות בצד מערב. אז שהוויכוח יהיה מערבית צפונית או מערבית דרומית, למה מזרחית? מה נכנס פה בצד מזרח? זה הרי בחוץ יותר, זה הצד החיצוני יותר. מה הייתה מה? אמר שמואל, זה פסוק, דאמר קרב ויצא חוצה אל המזבח, כשהוא בא לעזות על המזבח. הוא צריך לצאת לכיוון היציאה. לכן הוא פשוט עובר את המזבח, הוא היה בצד מערב, זה אתה צודק, אבל הוא עובר את המזבח, הוא יוצא אל המזבח לכיוון מזרח, לכן הוא עומד בצד מזרח. עד הנפיק מכולי מזבח. סתם ככה, זה דבר מעניין, שבדרך כלל אנחנו יודעים שתמיד פונים ימין. כל פניות שאתה פונה לא יהיו אלא לימין. גם יש מקרים שאומרים גם למזרח, במקרה שלנו רש"י גורס בלי למזרח. ופה הם נשים לב, שעומדים בצד מזרח, דיינו, נגיד את זה במילים פשוטות, כשאתה נכנס להיכל, הרי הפתח של ההיכל זה צד מזרח, כשאתה נכנס להיכל אתה בעצם עומד בצד מזרח. יש לך אפשרות לעשות סיבוב ימין, כמו שעשה רבי יוסי הגלילי, ויש לך אפשרות לעשות סיבוב שמאל, כמו שעושה רבי עקיבא. שאלת הגמרא, לרבי עקיבא, למה אתה מקיף דרך שמאל? נקיף דרך ימין. מה, אתה סובר שלא צריך להקיף דרך ימין? הרי בסדר, אני מסכים איתך שמתחילים מזווית דרומית-מזרחית, נכון, אבל למה אתה הולך אחר כך לדרומית-מערבית? למה אתה עושה סיבוב לצד שמאל? תמשיך, דרומית-מזרחית, תפנה ימינה, דרומית-מזרחית זה הרי צד שמאל. זה הצד שמאל של ההיכל. תפנה ימינה לכיוון הימין ההיכל, שזה קרן מזרחית צפונית. למה אתה לא עושה סיבוב לכיוון ימין? מה, אתה רוצה להגיד לי שאתה לא סובר את הדין הזה שצריך לפנות לימין? מי המקור של הדין הזה? רמי בר יחזקאל. למה בדי רמי בר יחזקאל כמפלגת? רוצה להגיד שזה, שבאמת לפי רבי עקיבא הוא לא סובר דברי רמי בר יחזקאל שצריך לפנות לימין? דאמר רמי בר יחזקאל, שלמה המלך, כשהוא בנה את בית המקדש הראשון, הוא בנה שם מקווה מרהיב ביופיו, גיגית, קערה ענקית מנחושת, שהייתה, היה לה השקה לאיזה מעיין, ולכן המים שם היו קשרים לטבילה. היא הייתה עומדת באוויר. היא הייתה עומדת על 12 שברים מנחושת, בקר מנחושת. שלושה לכל צד. שלושה שברים לכיוון צפון, שלושה לכיוון מערב, שלושה לכיוון דרום ושלושה לכיוון מזרח. אבל כשהפסוק מתאר את זה, הוא פונה כל פעם לימין. הים הזה היה עומד על 12 בקר מנחושת. שלושה שברים, היה הראש שלהם, הראשים שלהם היו פונים צפונה. עכשיו, כשאני עומד בצד צפון, הגב שלי לכיוון צפון, והפנים שלי כמובן לכיוון דרום. כשאני פונה ימינה, זה לכיוון מערב. אתה רואה שהבא, השלושה הבאים, הפסוק מפרט אותם, אלה שהם לכיוון מערב, ושלושה פונים ימה, בארץ ישראל הים, ובצד מערב. עכשיו, כשאני נמצא בצד מערב, הפנים שלי לכיוון מזרח, הגב שלי לכיוון מערב. כשאני פונה ימינה, זה לכיוון דרום. שלושה פונים נגבה, שזה הכוונה דרום. עכשיו, כשאני נמצא בדרום, הגב שלי לצד דרום והפנים שלי לכיוון צפון, כשאני פונה ימינה, זה לכיוון מזרח. שלושה פונים מזרח, הבעיה, מלאם מלמעלה, וכל אחוריהם, ביתה, דיינו, הפנים שלהם מהכיוון החוצה, ואחוריהם של השברים היה לכיוון פנימה. עכשיו, כשהפסוק מתאר את הצדדים, הוא עושה סיבוב לכיוון ימין. הלמדת שכל פניות שאתה פונה לא יהיו אלא לימין, לכיוון מזרח. אז אם כן, זה מסתדר עם רבי יוסי הגלילי, שלפי דעתו הסיבוב שעושים סביב המזבח הפנימי זה באמת לכיוון ימין. אבל רבי עקיבא לא אומר ככה, רבי עקיבא עושה סיבוב לכיוון שמאל. אז מה, אולי נאמר שזה הוויכוח ביניהם? מר אית לדרמי בר יחזקאל, זה רבי יוסי הגלילי, ומר לט לדרמי בר יחזקאל, רבי עקיבא לא סובר את הדבר הזה שצריך לפנות תמיד לימין? מתרצת הגמרא על זה כמה תירוצים. תירוץ ראשון, לא. דכולי עלמא אית לאו דרמי בר יחזקאל. גם רבי עקיבא מסכים שבדרך כלל, כשמדברים על העזרה, מחוץ להיכל, ודאי שצריך תמיד לפנות לימין. הוא מסכים עם רמי בר יחזקאל. רק מה? הים של שלמה היה בעזרה. אז כל מה שבעזרה צריך לפנות לימין. היה חבאק המפלגי. מר סבר, רבי יוסי הגלילי, סובר, ילפינן פנים מחוץ. כמו שבמזבח החיצון ובים של שלמה, הכל היה לכיוון ימין, ככה גם במזבח הפנימי צריך תמיד לפנות לימין. רבי עקיבא חולק, מר סבר, לא ילפינן פנים מחוץ. אני מסכים איתך שבעבודות שמחוץ להיכל, דהיינו בעבודות של העזרה, תמיד צריך לפנות לימין. אבל בעבודות של ההיכל, לא צריך תמיד לפנות לימין. שואלת הגמרא, אבל בסדר. אז לפי רבי עקיבא לא חייבים לפנות לימין, אבל למה אסור לפנות לימין? רבי עקיבא נעידי לא, זה לא יעליף פנים מחוץ, בסדר, הוא לא סובר שחייבים דווקא לפנות לימין, כמו שבחוץ פונים תמיד לימין, גם בתוך ההיכל צריך תמיד לפנות לימין. אבל למה אתה מכריח אותו לפנות לשמאל? תן לו את האפשרות, אי בי אחי נעביד, אם הוא רוצה שיפנה לימין, אם הוא רוצה שיפנה לשמאל, מה אתה מכריח אותו לפנות לשמאל? תרץ את הגמרא, יש פה חשבון אחר. אמר לך רבי עקיבא, תראה, כשהכהן גדול יצא מקודש הקודשים ועיזה על הפרוכת, הוא עומד עכשיו בצד מערב של המזבח. עכשיו, הוא עיזה על הפרוכת, עכשיו הוא בא לעזות על המזבח, הוא בצד מערב של המזבח. מדינה, מה שהיה צריך לעשות, בהו קרן דפגע ברישה, בהו אביד ברישה. באותה זווית שאותה הוא פגש בהתחלה, שם היה צריך לעזות בהתחלה, בקרן מערבית דרומית. דאמר ריש לקיש, אין מעבירין על המצוות. מצווה שבאה לידך, אל תחמיץ אותה, אל תעבור על המצוות. יש לך אפשרות כבר לעזות על הקרן, אתה היית בצד מערב, יש לך קרן מערבית דרומית, תעזה שם. למה אתה מדלג על הקרן הזאת? למה היא לא עביד? בגלל שהתורה אומרת, משום דכתיב ויצא אל המזבח, ודרשנו עד הנפיק מכול המזבח, עד שהוא יוצא לגמרי החוצה, עבר את כל המזבח. אז לכן הוא מזה את העזה הראשונה בקרן מזרחית דרומית, אבל תכף ומיד הוא צריך לחזור לאותו קרן שהוא עבר עליה מקודם. כיוון דאיב באו קרן, הדרת אליי הוא קרן התחייב למיטב ברישה. בסדר, אז הוא היה חייב לצאת מהמזבח, אז הוא יזה העזה הראשונה בקרן מזרחית דרומית, אבל מיד בהזדמנות הראשונה הוא חוזר חזרה לאותה קרן שהוא דילג עליה, שזאת הייתה הקרן מערבית דרומית. עוד הסבר לבאר את המחלוקת בין רבי יוסי הגלילי לרבי עקיבא. ודאי שרבי עקיבא מסכים שכל פניות שאתה פונה תפנה לימין, אבל דווקא כשאתה הולך ברגליים. איבא איתם, האי סביר על הנקפה ברגל, אם באמת היו מקיפים את המזבח הזה ברגליים, דיינו היו הולכים, גם רבי עקיבא היה מודה שפונים לכיוון ימין. דכולם לא פליגד אלפינם פנים מחוץ, וגם היה מסכים שגם בפנים, בתוך ההיכל, צריך לפנות לימין. ואחר באק המפלגי, הוויכוח שלהם חוץ מהסיבוב, לאיזה כיוון עושים ומזים את הדם, זה גם האם בכלל צריך ללכת לעמוד, זאת אומרת לעשות סיבוב ברגליים ולעמוד כל פעם באותה קרן שבה מזים. בעקם מפלגי, מר סבר, לפי דעתו של רבי עקיבא, הוא לא צריך לעשות סיבוב מסביב למזבח, זה מזבח קטן. זה רק עמה על עמה. הקפה היא רק ביד. הוא מזיז את היד פעם בקרן הזאת, אחרי זה לקרן הבאה, אחרי זה לקרן שאחריה, ואחר כך לקרן האחרונה. זה לא חייב דווקא להיות לימין. לעומת זאת רבי יוסי הגלילי אומר, מר סבר, הקפה ברגל. תמיד כשהוא בא לעזות על קרן מזרחית צפונית, הוא עומד בקרן מזרחית צפונית. כשהוא עובר לקרן מערבית צפונית, הוא עומד בקרן מערבית צפונית. הוא מקיף את המזבח ברגליים, לכן הוא צריך לפנות לימין, כי כשפונים עם הרגליים, הולכים עם הרגליים, צריך לפנות תמיד לימין. עוד תירוץ, שבאמת גם רבי עקיבא מודה ש... הפניות צריכות להיות לימין. והיא בהתאם, הדקולה על מה? הקפה ביד. זאת אומרת, גם לפי דעתו של רבי יוסי הגלילי אפשר לבאר, שמקיפים את המזבח, לא חייבים להסתובב סביב המזבח. ואחר באק המפלגי, הוויכוח הוא כזה. מר סבר, דעתו של רבי יוסי הגלילי, ילפינן יד מרגל. כמו שכשמקיפים ברגליים, כשהולכים, הולכים לימין, פונים תמיד לימין, גם כשמקיפים עם היד צריך לפנות לימין. ומה סבר, רבי עקיבא פתאום? לא ילפינן, לא לומדים יד מרגל. כשאתה הולך עם הרגליים, תפנה לימין. כשאתה פונה עם היד, אתה לא חייב תמיד לפנות בימין. שואלת הגמרא, וזה הגמרא מיד דוחה, שזה לא ייתכן שרבי יוסי הגלילי סובר שאפשר, שמקיפים ביד. וסבר רבי יוסי הגלילי, הקפה ביד, מה פתאום? הרי התנה של המשנה שלנו זה רבי יוסי הגלילי, אמרנו. כל זה, כמו שאנחנו כל הזמן אומרים את זה. התנה של המשנה שלנו זה רבי יוסי הגלילי. והמקטן, הסעיפה, בסוף המשנה שלנו כתוב שרבי אליעזר שחולק על התנה הראשון שזה רבי יוסי הגלילי, הוא זה שאומר, במקומו היה עומד ומחטא, והוא רק היה מזיז את היד. אולי כל פעם הולך ברגליים לזווית שבה הוא מזה. מכלל דתנה קמה שזה רבי יוסי הגלילי לא סביר עלי, הוא לא סבר שמקיפים רק ביד, אלא היה הולך כל פעם ממקום למקום בשביל לחטות. למחברת הקדש עניין מעיקר, אלא חייבים לתרץ כמו התירוץ שצירצנו קודם, שהוויכוח הוא מר סבר, דעתו של רבי עקיבא, הקפה ביד, ולכן לא חייבים דווקא שהסיבוב יהיה לכיוון ימין, ומר סבר הקפה ברגל, דעתו של רבי עקיבא גלילי, שהקפה היא ברגל, שהוא באמת הולך, לכן צריך לפנות לימין. ובאקה מפלגי, באמת הגרא לא גורס את המילים והיא באה איתה, כי זה ביור בעצם. זה הוויכוח, האם מקיף ביד או מקיף ברגל. דעתו של רבי יוסי הגלילי, מר סבר, מה שכתוב בתורה סביב, לגבי הנתינה של אדם על המזבח הפנימי, זה בא ללמד כמו סביב של המזבח החיצון. סביב דה מזבח הפנימי כסביב דה מזבח החיצון. המזבח החיצון זה מזבח ענק, 32 אמה, על 32 אמה. זה ענק. שם לא שייך לעזות, רק אם לעמוד במקום אחד ולעזות בכל ארבע קרנות, אתה חייב ללכת. אז אם כן, אומר רבי יוסי הגלילי, גם פה במזבח הפנימי אתה חייב ללכת. כי יש כתוב סביב במזבח החיצון, סביב במזבח הפנימי, כמו שבמזבח החיצון אתה הולך מזווית לזווית, ככה גם במזבח הפנימי אתה הולך. לעומת רבי עקיבא אומר, מה פתאום? מר סבר, אין בעיה, אתה יודע מה, אני לומד מהמזבח החיצון. אבל שם, כל קרן הייתה המעלמה. ופה כולי מזבח הפנימי זה המעלמה. במקום קרן אחת במזבח החיצון קאי. אז כמו שכשהוא מזל קרן אחת במזבח החיצון, הוא לא צריך ללכת. כי זה הרי הזעה אחת. ככה גם במזבח הפנימי, כולו סך הכל המעלמה. זה כמו גודל של קרן, כמו רוחב ואורך של קרן אחת. אז הוא יכול לעמוד באותו מקום ולעזות בכל ארבע זוויות. תניא אמר רבי ישמעאל, שני כהנים גדולים נשתיירו בבית המקדש. יש כאלה לא גורסים ראשון, כי אז עדיין לא היה מחלוקות בבית מקדש ראשון. הם עבדו באותה תקופה. זה אומר, בידי עקפתי על המזבח הפנימי. לא הלכתי ברגליים כל פעם לאותה זווית שבה הייתי צריך לעזות. וזה אומר, כן הלכתי, ברגליים עקפתי. וכל אחד הסביר למה הוא עשה אחרת. זה אומר, זה נותן טעם לדבריו, זה נותן טעם לדבריו. זה נותן טעם לדבריו. אתה יודע למה צריך להסתובב, ללכת כל פעם מזווית לזווית? כי כתוב סביב במזבח הפנימי, כמו סביב שכתוב במזבח החיצון, שכמו ששם הוא הלך ברגליים מזווית לזווית, כי הרי זה מרחקים, ככה גם במזבח הפנימי הוא הלך ברגליים מזווית לזווית. לעומת זה שהיה מקיף עם הידיים והוא היה נשאר לעמוד באותו מקום ברגליים, נותן גם כן טעם לדבריו, כי אמנם אני גם כן לומד סביב ממזבח החיצון, אבל במזבח החיצון כל קרן היא המעלמה, ופה כולי מזבח הפנימי זה סך הכל המעלמה, במקום חד הקרן דחיצון קאי. ולכן הוא לא צריך להסתובב סביב אותה מזבח, כמו שהוא לא צריך להסתובב כשהוא בא ומזה על קרן אחת של אחת מהקרנות של המזבח החיצון, שזה המעלמה, הוא לא עושה סיבוב ברגליים באותו זמן, ככה גם במזבח הפנימי, כיוון שכולו המעלמה, אז מספיק שהוא עומד במקום אחד, ומזה בכל הארבע זוויות של המזבח, ועד כאן דף נונחת.